לא היה טקטי, מאיזה סיבות, אתה אומר לי את זה, אני לא רוצה, אני לא אשים את זה.
זה כדאי אחר כך לשמוע.
ואני עושה את זה תמיד, בהתחשב בכל הנתונים האפשריים, במה שאתה אמרת לי, במה שאולי אני נזכרת, אני גם מדבר איתך אם תהיה לי איזה בעיה. כל העניין הוא לא רכילות, בדיוק ההפך מרכילות. כל מה שמעניין, את המסתכל הרציני,
כן.
שבא לגלריה, הוא בא לגלריה, הוא רוצה לבוא. כי אנחנו לא על הכביש הרי. הוא רוצה לבוא, ואני רוצה לתת לו את האפשרות לדעת מה שהוא רוצה בלי שהוא יטריד אותך, בלי שהוא יטריד אותי גם כן.
כלומר, זה לא נשלח למקבלי הזמנות.
זה ניתן לכל המבקרי האומנות. וכל מי שבא לגלריה מוצא את זה שם בחינם.
ברור.
ולוקח את זה איתו הביתה אם הוא רוצה.
מבקרי האומנות לא קוראים את זה אומן.
קוראים. וגם מצטטים את זה.
בהחלט.
ציטטו את זה כמעט בכל ביקורת רצינית. כי הם לא יכולים אז לא להתייחס. זה מחייב אותם. מחייב אותם. ציטטו את זה דרך אגב הרבה מאוד, יש לזה הרבה מאוד אנשים שמצפים לקרוא את זה. לא כל הרעיונות תמיד יוצאים טוב. אבל הם דוקומנט מסוים.
תמיד את עושה את זה, אבל גם איתי אני עושה את זה.
לא, תמיד אני. תמיד אני. היית רוצה שאתה נשאר לך את השאלות?
לא.
אפשר?
לא. מה, אני הייתי רוצה שאת תשאלי אותי את השאלות, אבל אני חושב
זה גם לא שאלות, זה בעצם שיחה. זה באמת דבר... אין לי שאלות מוכנות למשל, אם אתה רוצה לדעת. אין לי שאלות מוכנות שהכנתי לי. אני חשבתי על העבודות שלך כשהייתי פה ומאז,
כן.
ומה שיצא לנו היום יצא, ואם תרגיש שחסר משהו, אז תוסיף.
ברור לי.
ולא...
ברור.
למה אתה שואל אם אתי אין לי כמי שואל?
אני תוך סקרנות גרידה, בלי כל קשר. לא ניסיתי לחבר שום דבר. אני פשוט חושב שאם את עושה את זה בדרך כלל, כדאי שגם המקרה שלי תשים.
איזה שאלה.
הייתי מאוד רוצה גם להקליט את זה. עכשיו?
בבקשה.
אתה יכול להביא את זה?
לא. אתה יכול לעשות את הסטודיו בכל זה. אפשר היה לעשות עברה מסרט לסרט אחר.
מה שבאמת יעניין את האנשים הרי, זה פחות או יותר אפשר לנחש. מכירים את דוד שריר של התמונות באוניברסיטת תל אביב, של מגדל בבל, מה עוד יש בבניינים ציבוריים פה? רק זה. כרגע בבניין ציבורי זה אוניברסיטת תל אביב, מגדל בבל. אז בוודאי מכירים את הדברים מהתערוכה האחרונה שלך אצל ספרה בתל אביב?
אני מתאר לעצמי, הדברים שלי די מוכרים.
ומיליטוגרפיות שנמצאות כל הזמן.
ומהציור שהיה הרבה שנים במוזיאון עד שהוא רב.
תיבת נוח.
תיבת נוח, כן.
כן.
בסך הכל אין הרבה ציורים שלי שמסתובבים בעיר, אבל, או בכלל בארץ. אבל אני מתפלא מדי פעם לפעם לשמוע שהרבה מאוד אנשים ראו משהו וזוכרים. טוב, זה בסדר, זה מצב טוב.
בוודאי, בוודאי. וכל אותם אנשים, יש להניח, מכירים את העבודות מ-10 השנים האחרונות.
12 השנים האחרונות.
12 השנים האחרונות. ומעט מאוד יזכרו שהצגת בתל אביב את העבודות המופשטות שאנחנו מציגים עכשיו.
אני כמעט ולא הצגתי אותן. אני הצגתי, אני חושב, שני בדי שמן באחת מתערוכות הפתיחה של גלריה גורדון. בזמן שאתל הייתה המנהלת המנותית שלהם.
הוא נמצא פה, בתערוכה שלנו, או הוא יהיה? אותו ציור?
יהיו, כן, כן. כן.
איזה הוא?
זה שני הציורים שנמצאים אצל לבובי ודניאל לוקסמבורג.
שניהם היו אז בגלריה כן. גורדון בפתיחה.
כן, אני, לא בפתיחה של גלריה גורדון, באחת מתערוכות הפתיחה. תערוכת הפתיחה, אני חושב, הייתה של...
ז'אן דוד. ז'אן דוד, כן.
ואחר כך
כן.
של... איך קוראים לו? ארתור. העבודות האלה היו גם כן בגלריה גורדון. רגע, אני לא זוכר אם הגואשים היו בגלריה גורדון, שלושת הגואשים, שני אלה ועוד אחד שבמוסגר שם בחדר השני, או שני השמנים שאצל בובי ודניאלה. אני חושב ששני השמנים בעצם לא הוצגו אף פעם. והבד הלבן הגדול שנמצא שם, כן, עם הסיפס הזה, הוצג במוזיאון תל אביב בתערוכה כללית, גם כן בערך באותה תקופה, אבל הוצג הבד אבל לא הציור. כלומר, הוצג הציור שנמצא, שקבור מתחת לציור הנוכחי. ואחר שזה חזר, אני שיניתי אותו.
וזה היה בתערוכה של אגודת הציירים?
לא, זה היה בתערוכת קיץ או פנים חדשות, או אני לא יודע, גם זה היה קורה לתערוכות האלה. בכל אופן, זו הייתה תערוכת אוסף, שאחד מהסלונים של גמזו.
אבל אתה, אם אני לא טועה, אמרת לי שהייתה לך תערוכה אצל כץ של הדברים האלה?
לא,
לא. לא, בית שמרינסקי, סליחה.
לא, לא, הדברים האלה מעולם לא הוצגו בתערוכה.
הדברים שאנחנו מציגים ממש מעולם לא
הוצגו בתערוכה.
אז מה יש לך יותר להגיד לעיתונאים, כל אלה ששמרנו את שמותיהם מאשר זה? זה מספיק שזה יעניין אותם, ברצינות.
אני לא בטוח שזה יעניין את העיתונאים, אני לא יודע מה מעניין כן עיתונאים, אבל...
לא, זה אני חושבת באמת, אם זה ככה, אני לא שמתי לב שזה אף פעם לא הוצג, אני חשבתי שזה דווקא כן הוצג, אבל אם זה מעולם לא הוצג, זה ודאי שזה צריך לעניין אותם, אני מקווה בחוק.
תראי, את צריכה לקחת בחשבון שהשנים ההם, שהם היו שנות ה-20 שלי, אני למעשה, אני בדקתי, ניסיתי, הייתי נתון להשפעות.
לא הייתי פה רוב הזמן, חלק מה זה.
את השנים האלה, תחילתם עשיתי באיטליה, אחר כך כשה-20 הלכו ונגמרו, אני כבר הייתי בארץ, ומאז אני כאן. בכל אופן, התקופה ההיא הייתה תקופה שבה הייתי, ניסיתי וחיפשתי דרכי, ועברתי מסלולים שונים. לפעמים תקופה אמנותית הייתה יכולה להיות בת 2-3 תמונות, וכמה רשומים וכמה גואשים. אני חושב שמכל מה שאני עשיתי קודם, השנים האלה של 62-65 הם היו מגובשות ביותר, משום שהם התחילו ונגמרו. היום ברור לי שהתקופה הזו נסתיימה, למרות שהמשקע שלה קיים אצלי כל הזמן, ומדי פעם בפעם הוא בא גם לידי ביטוי ברישומים שאני עושה מדי פעם בפעם, בתחליטים שאני עשיתי למשל שני הפרוטרטים האלה. ואני גם בטוח שבאיזושהי דרך אני אחזור על הדברים, כמובן במבט אחר. אבל הדברים האלה הם היו לחלוטין, בואי נאמר, הם עשו את הסיבוב שלהם. הם התחילו ונסתיימו. ואני גם יכול להצביע בדיוק איך שזה קרה, ואני יודע בדיוק מתי זה נגמר.
מה עשית לפני?
תראי, לפני זה, שוב פעם, כמו שאני אומר לך, אני הייתי יכול לעבור ולנסות, וכל כמה חודשים אני הייתי יכול לצייר דברים שהם היו די שונים אחד מהשני. אם כן, אני חושב שהגרעין היה קיים, וגם קיים בדברים שאני עושה היום. וזה בכל אופן האישיות שלי, והדברים שאני מנסה להביא לידי ביטוי, רק שהם באים לידי ביטוי בצורות שונות. את בוודאי גם תשאלי אותי במשך השיחה שלנו, אם ישנו קשר בין מה שאני עושה היום ובין מה שעשיתי אז, אני בפירוש חושב שקיים קשר, ולא רק בגלל זה שזו אותה היה צעירה. זה פשוט ביטוי לחלק מסוים של האישיות שלי שהתבטא אז, ואולי אני מדחיק אותו בשנים האחרונות. או להפך, אולי מה שאני עושה היום, זה אותו חלק של אישיות שלי שהודחק בשנים ההם. את שואלת מה שעשיתי אז, תראי, למעשה הקריירה, במרכאות המקצועית שלי בתור צייר, התחילה בגיל 19. כאשר אני עשיתי את הארוחת יחיד ראשונה בגלרת שמרינסקי. ואז אני הצגתי עבודות שהן היו ממש תמונת מצב נפשית של מתבגר בשנים ההם, עם כל מה שהיה לי בעד ונגד העולם שבתוכו אני חייתי. ואולי אני אתאר מה שציירתי, במקום שאני אנסה להסביר איזה מצב אני הייתי.
יש לך צילומים שזה דרך אגב?
יש לי ציורים.
ציורים.
מעט מאוד נשארו לי מאותה תקופה, אבל... אחד או שניים אני יכול לראות אותם בבית.
לא, כי אני חושבת פשוט אולי בתערוכה, אם נחליט שזה נכון, אני לא יודע, אבל כיוון שמדברים על זה כרגע, אפשר, יש לנו מקום שאנחנו שמים תמיד דוקומנטים, אם רוצים, לשים ציור או צילום של משהו פשוט שעשית בדיוק לפני. אם אתה חושב את זה למעניין.
יכול להיות, אני לא חשבתי על זה.
תחשוב.
זה קצת נותן ממד היסטורי, אולי יותר מדי לתערוכה. בשעה שאנחנו מעוניינים להראות תקופה מסוימת,
נכון, מגובשת,
מגובשת,
נכון,
ולדבר,
כן, נכון,
תקופה שמעולם לא
כן,
הוצגה.
נכון.
בכל אופן, באותם השנים, 57, 58, 59, הנושאים שהעסיקו אותי היו דברים מאוד מאוד אגרסיביים. הם היו חלקי מכונות, הם היו אבירים, חרקים, כל מיני דברים עם מחושים ועם צוותות.
זה אישי או זה גם לפי דעתך היה קשור בחיים אז בארץ בכלל?
זה קשה לי מאוד להגיד, משום שאני עד כדי כך לא יכול להתרחק מהתמונות שלי ולומר באיזה מידה, אני בוודאי חלק מסביבה מסוימת, אבל בדיוק מה הקשר בין הדברים מסוימים שאני עשיתי ובין האווירה האגרסיבית שהייתה אז שאולי לא קיימת היום, למרות שזה לא נכון.
מי צייר אז מסביבך? מי היו אומנים שאתה זוכר את העבודות שלהם מאותה תקופה?
תראי, היינו חבורה שלמה של אומנים צעירים, למרות שאני הייתי הצעיר מכולם, שהתחלנו להציג באותה תקופה ובאותה גלריה, באותן שתי גלריות תל אביביות שהיו קיימות, אז היה או קאס או צ'מרינסקי. וכמעט באותה שנה עשו את ארוחת היחיד הראשונה שלהם, יואב בראל, שלמה קורן, אייקה בראון ז"ל, יואב בראל גם כן ז"ל, אפרים מוזלביץ', יוסף הלוי, לא עולה בדעתי בזה, ודאי היו אנשים נוסעים שלמה צפריר, היו מספר
והיו,
אנשים.
והיו, היה משהו משותף, או היית חריג?
אני הייתי מאוד חריג, ומכל בחינה שהיא, לא רק בין הקבוצה הזו, תראי, אז דיברו הרבה מאוד, כולנו עסקנו בציור ספרותי. החריגה הייתה לעסוק בציור שכבר אז היה נחשב מאוד מאוד יוצא דופן, אם לקחת בחשבון שאת הטון האמנותי אז נתן מה שנקרא מופשט הלירי, שאז עדיין לא קראו לו מופשט לירי, פשוט קראו לזה אבסטרקט, כן? אבל הבית הספר היה אז שטרייכמן סטימצקי, והמורה הגדול היה, כמו עד היום, לגבי אותם אנשים שמאמינים בו, זריצקי. אני אז ברחתי מהמכון, אני למדתי חצי שנה מהמכון וברחתי, כל עוד נפשי בי, והציור שלי הייתה בו זיקה ספרותית מאוד מאוד חזקה, אם כי אני לא התייחסתי מעולם לטקסטים, אבל הקונטקסט של הדברים הוא היה... קשה לי נורא להגדיר את הדברים עם טקסט ספרותי ביד. אבל הם היו אילוסטרציה של מצב נפשי מובהק שלי, שהוא היה מאוד מאוד אנטי עם החברה שבתוכה הייתי חי, ריאקציה מאוד חזקה לתנועת הנוער, להכשרה, לכל מה שהעסיק אותי כצעיר באותם השנים. ולמעשה רק כשעזבתי את הארץ ונסעתי ללמוד באיטליה...
איך זה קרה? זה היה, אז היה פלא
בעצם. רק שנייה, רק כשעזבתי את הארץ אז אני קצת התחלתי להירגע. ולהגיע לאותו מודוס ביוונדי שלי עם הסביבה, שבא לידי ביטוי גם בציורים עצמם. בכל אופן, התקופה האגרסיבית הזו, עם התערוכת היחיד הראשונה בבית צ'מרינסקי, עשתה רושם עצום בתל אביב של אז. דבר ראשון, אני הייתי ממש...
זה היה באיזה שנה?
58. כן. היו שתי גלריות בתל אביב, היה קאץ והיה צ'מרינסקי, וצ'מרינסקי פשוט הייתה יותר רחבת ידיים, בגלל זה רציתי להציג בה.
כן, הדברים שלך היו גדולים.
כן, היו אז בדים גדולים מאוד. והיה עוד ביתן אגודת הציירים, שהיה תמיד נראה כמו רפת, והיה מוזיאון תל אביב, שלא חשבתי עוד בכלל להגיע אליו. ואני זוכר, התגובה של קול, שהיה אז מנהל המוזיאון, הייתה מאוד מאוד חמה, הוא מאוד מאוד עודד אותי, ולמעשה קיבלתי גם ביקורות פנטסטיות. הייתי אז מין תופעה חריגה של וונדרקינד, כזה ילד בן 19 שפתאום עושה תערוכה שכל כך משכנעת, ולתערוכה היה פרצוף מאוד מאוד משכנע, משום שהייתה בה אחידות, הייתה בה המון אגרסיביות, היה בה, אני חושב, כל מה שמצפים את הרוחה שלו מהצעיר. הייתה בה צבעוניות מאוד מאוד חזקה, ומין קריאת תגר על העולם, למרות שאני בדיוק לא ידעתי למה ואיך. כלומר, העסיקו אותי בעיות אישיות באותה תקופה, וזה יצא לידי ביטוי, וכמובן, אני קראתי אז קטקליזם, כן? למה שהיה יכול להיות, זה הבעיה של דוד שריר עם הגרעין שלו, כן? עוד דברים מסוג זה, או עם החברה שלו. וזה עבד, זה עבר את הרמפה, זה השפיע מאוד מאוד. ואחר כך, שנה יותר מאוחר, הייתה לי תערוכה שנייה, שבעקבותיה היה ברור לי שאני מוכרח לנסוע. לא בגלל זה שהארץ הייתה קטנה עליי, כל הדברים האלה, לא, אני פשוט חיפשתי אפיק תרבותי נוסף, רציתי להיות מושפע, רציתי ביודעין. תראה, אז הייתה תקופה קצרה מאוד שלמדתי אצל יוחנן סימון. ואחד הדברים שהוא אמר לי, אני לא אשכח אותם עצוף ימי חיי, משום שהם כל כך עוררו בהתנגדות. יוחנן היה אדם נורא נחמד, והיה נורא נעים לבוא אליהם הביתה, הוא ופיני, לייטרסטון. וזה היה, היו איזה חודשיים מאוד יפים, שלושה חודשים שאני זוכר אותם יותר. וכשהוא ראה את עבודותיי, אני תוך כדי עבודה איתו, שעשינו דברים לדם ראשוני, ציירנו טבע דומם, הוא נתן... דברים מאוד מאוד בסיסיים בקומפוזיציה, וזה היה בסדר ככה, זה לא היה הרבה יותר מאשר בסדר. כשחזרתי הביתה התחלתי לצייר את התרנגולות השחוטות, את האבירים, את החרקים עם המצוותות והאצבעות הארוכות וכל זה. זה היה שונה לגמרי ממה שקיבלתי אז ממנו. בכל אופן, כשהבאתי לו את הדברים האלה, הוא מאוד התפעל מהם, הוא מאוד עודד אותי לעשות את הארוחת היחיד הראשונה. למרות שהוא ידע שאין לו שום חלק ונחלה בדברים האלה, זה לא דברים שיצאו מהסטודיו שלו. אבל הוא היה מאוד חכם ומאוד אבהי ועזר לי גם בדברים האלה, עזר לי להגיע אל עצמי, אבל הוא אמר לי דבר שמאוד יחיז אותי. אז הוא אמר, באמת, דוד, אתה אומן מאוד מוכשר, אני מאוד מאמין בך, ואתה באמת צריך לנסוע לפריז, תעשה כמוני, אומר, תיסע לפריז, תמצא לך איזשהו מורה, איזשהו צייר, תסתפח אל החבורה שלו, כמו שאני עשיתי עם אנדרי דרן לפני שנים. אמרתי לה, זזל, את זה אני מעולם לא אעשה. מה זה נקרא לנסוע ולהסתפח לחבורה של איזשהו צייר אחר? אין דבר, זה היה בניגוד לכל, לכל, לכל ההכרה העצמית שלי. כלומר, אם אני לא מסוגל לתת ביטוי לדברים שהם קורים רק אצלי, אין לי מה לעשות בכלל בעולם האמנותי. אם אני מזכיר את יוחנן סימון, אני מוכרח להזכיר גם אומן שהלך לעולמו לפני שבועיים, זה פלבי, שהיה המורה הראשון
שלי בעצם. כן, נכון, אני זוכרת שדיברת איתי עליו כל כך הרבה, כן.
דיברתי עליו הרבה ואני מדבר עליו הרבה למרות שהזמן שעבדתי איתו היה קצר ביותר, זה גם כן היה קיץ אחד בלבד.
באותה תקופה?
לא, זה היה שנתיים קודם. זה היה במעבר מהשביעית לשמינית. בעצם מיום שעמדתי על דעתי שיהיה צייר, אני הלכתי אז לכהנה, על מנת שילמדני קרמיקה, והוא אמר לי לפני שנעסוק בקרמיקה בוא תגמד ציור, הוא לקח אותי לחוג שלו ברמת גן. אבל אחרי 2-3 פגישות הוא נסע לפריז, ואת מקומו תפס פלדי. ופלדי לא מצא שפה משותפת עם אנשי החוג. משום שהם רצו לעשות פרחים ואגרטל ודברים כאלה. ואנחנו מיד הבנו אחד את השני מצוין. זה היה פנטסטי, היה מיד קשר. הוא הציע לי לבוא אליו לקורס בקיץ. על הקורס הזה שהיה קצר ביותר, זה היה קיץ אחד, אני יכול לדבר שעות, אני לא רוצה לעשות את זה. אבל פלדי בשבילי זה היה הפעם הראשונה שאני יכולתי להיפגש עם... לא יודע איך להגדיר את זה, עם האירוטיקה והאורגניות של האומנות, במובן הבסיסי ביותר, הגישה שלו לצבע ולקומפוזיציה, אני אז לא הבנתי, היום אני מדבר על זה במרחק של 25 שנה, אבל אז זה היה כל כך בשר ודם, הגישה שלו לאומנות, וזה בעצם מה שקנה אותי, כלומר ההרגשה הזו שאתה עובד בצבע כמו, בתוך, כמו באצבעות, הוא היה יכול לדבר על צבע חום כמו קאקי של תינוק בסיר, זו הייתה הגדרה של צבע חום, כולם היו מגחכים, ואני בדיוק הבנתי מה הוא מתכוון. וזה, האימג'ים האלה עבדו נהדר, משום שזה בדיוק האימג'ים שהוא חי בתוכם, של דברים אורגניים, הצבע ממשיך את היד, את האצבע, כן, אז אין בכלל מתווך של מכחול. אם היה אפשר, היינו מציירים באצבעות. לא עשינו את זה, הכל האווירה הייתה, למרות שהוא אז באותה תקופה, זה הדברים יוצאים מן הכלל מעניינים, זה הייתה תקופה בתפקידים שלו. שכמובן לא העריכו אותם אז בארץ וצחקו ולהגו לו בכל פה. בכל אופן, זה היה קיץ מאוד קצר ומאוד מאושר, ואחר כך באה השמינית וכל מה, אתה יודע, תחילת הבגרות וכל הבבלת הזה.
סליחה, רק שנייה, אתה דיברת על כהנה, ורפי לוי גם כן מדבר על כהנה בתור מורה. אתם נפגשתם אי פעם? לא.
אני את רפי הכרתי אחרי שחזרתי מאיטליה אצל יואב בראל, מהרגע הראשון לא מצאתי שפה משותפת איתו. לא בתור בן אדם, בתור אומן.
כן.
היה לי קשה מאוד לקבל אותו אז, וגם היום אני מוכרח לומר שקשה לי מאוד לקבל אותו, אני מבקש שזה לא יכנס לבעיה.
כן, בסדר.
בכל אופן, דיברנו מה שאני עשיתי אז באותו קיץ. כן, התערוכת היחיד הראשונה, מה שאמרתי, סימון, אני מנסה לשחזר. וזהו, הייתה לי תערוכת היחיד שנייה, ואחר כך מיד נסעתי לאיטליה. וכשנסעתי לאיטליה, בבת אחד הכל השתנה. תראי, אתה גם בולע דברים, אתה לא מספיק להעביר דברים, אתה מסמן. באנשים נורא צעירים, היינו אז בני, הייתי אז בן 22, משהו כזה, כן? 21, 22.
עשית צבא באמצע?
כן, כן. התערוכה שלי הייתה בזמן השירות הצבאי שלי.
זה באמת דבר בלתי רגיל, כן.
חלק מהצבא שלי הייתי מדריך שליח, מטעם ההכשרה.
דוד, סליחה, רק רגע אחד, אני רוצה לבדוק. בתיאבון. אתה יכול לאכול ביחד עם הדיבורים, או שבינתיים גילה תגיד לי על מה היא ככה חולמת.
לא, אני מקשיבה.
מעניין, נכון?
אני מכירה חלק מהדברים.
מעניין מאוד, מעניין מאוד לשמוע את כל זה.
את מכירה את הדברים האלה? או שאני עושה פוזה לרות. יש עוד מיץ עגבניות?
לא, זה
מעניין. אפשר להמשיך?
כן. אז אנחנו היינו בצבא, התערוכה הראשונה כשאתה בצבא, ואחר כך הגעת לאיטליה אחרי הצבא.
כן.
ומה היה באיטליה ומה אחרי כל זה הוליד את הדברים? חיפוש אינטלקטואלי חדש או רשמים חושיים אחרים?
תראה, אני לא חושב שאני אינטלקטואל, ככה שבוודאי שהדברים שאני עושה לא נובעים מתוך מחשבה פרלימינרית והכנה אינטלקטואלית לעצם העשייה, אז בדרך כלל כמעט תווים נובע מאימפרסיות. איטליה עברתי כל מיני שלבים וכל מיני תקופות. הפגישה הראשונה שלי עם איטליה הייתה בסוף 59, שנת 60, אחר כך היה פריז, אחר כך חזרתי ארצה, ניסיתי ללמוד ארכיטקטורה והפסקתי, וחזרתי בחזרה לאיטליה והתחלתי ללמוד שם ארכיטקטורה ב-1961. והפסקתי אחרי שנתיים, ובאותו זמן גם ציירתי ועשיתי תערוכות ברומא. התערוכות שלי דאז ברומא היו מאוד שונות מהדברים שמוצגים כאן בתערוכה. זה היה אחרי פריז, ואני מאוד הושפעתי מכל מה שקרה שם. אני נפלתי לפריז אחרי שהייתי בפירנצה כמה חודשים. ואני לא חושב שאני הייתי מוכן לקראת מה שקרה שם. אני הייתי מאוד חסר ביטחון עצמי, וכבר היה לי ביטחון פנימי, ידעתי שאני צייר, זה למעשה הדבר היחידי שידעתי. ידעתי, ברור היה לי שטוב לי כשאני מצייר, ואני חייב לצייר, אבל ליפול לפריז באותם השנים, תחילת שנות ה-60, שהאמנות הקונקרטית חגיגה, בכל מקום, זה הייתה כמעט כמו התאבדות, אם אתה לא באת מוכן לקראת זה. או דבר אחר, מה שקרה להרבה מאוד אנשים, באו כמו כלי ריק וספגו כל מה שנשפך בפנים. וזה לא הייתה בעיה לקבל השפעות, משום שהדברים
האלה... זאת הייתה הכוונה של קרנה, לזה הוא התכוון בדיוק.
של יוחנן סימון.
של סימון.
וזה מה שקרה באותם השנים, משום שהאמנות הקונקרטית היה לה אימפקט עצום, היות והיא עבדה נתונים פיזיים, דבר ראשון, בדים ענקיים, בצבעים שהעידון מהם והלאה, זה הכל עבד על צבעים מאוד מאוד אלמנטריים, על צבעי מכונות, על כוח עצום. יהודה בן יהודה הציג תערוכה כזו אז בארץ, שעשתה המון רושם. הוא אפילו הכניס זפת שנזלה וכל זה, וברטה אורנה הייתה מספרת את הבדיחה הצינית שלה, שכל בוקר הייתה מטאטאה את התמונה מהעצמה. ודברים כאלה, מה שיהודה הציג אז, פריז הייתה מלאה בהם. פסקים, בדים, מכל הבא ליד, הדביקו, מרחו, תפרו, ישבו, ואנשים גם באיזשהו מקום קנו את זה כנראה, משום שזה בכל אופן, הגלריות התעסקו עם זה. זה היה האמנות של האנפורמל והאמנות הקונקרטית, הספרדים חגיגו אז בכל מקום, ואני הלכתי עם עיניים גדולות. לא ידעתי מה, אני... זה גם סוג, זה אמנות כל כך חושנית, שאתה לא יכול להבין אותה כמעט דרך השכל. אתה מקבל אותה או שאתה לא מקבל אותה, ואני קיבלתי אותה ונגררתי אחריה באותם חודשים בפריז, משום שלא היה לי כל דבר אחר שהיה יכול לצאת להגנתי. אני באתי למעשה בלי כל פוליסה של ביטוח, אם נאמר זה בשפה ככה צינית קצת, כן? באתי לגמרי חשוף ונפגעתי.
אל תשכח את הגיל שלך שהיית.
יותר משר גיל, אני חושב שלא היה לי ניסיון ויזואלי קודם. אני בסופו של דבר באתי מארץ שבו כל הידע האמנותי שלי היה מדע פרודוקציות. והיה ידע מוגבל. נפלתי לאיטליה, אני הסתובבתי באיטליה 3 חודשים, לא ידעתי מה אני רואה. פשוט לא ידעתי מה אני רואה, זה היה... היום אני חושב שזה היו חודשים איומים של בזבוז, משום שהייתי צריך לנסוע 2 יותר מאוחר ולקחת קורס בתולדות אמנות לפחות קודם. דבר שהייתי מייעץ אותו לכל סטודנט ישראלי. אבל היום בכלל הידע הרבה יותר נפוץ מאשר אז. ותראי, אם יש מילה שאני שונא להשתמש בה, ואני מעולם לא משתמש בה, לגבי אומנות בארץ, בוודאי שלא לגבי אומנות שלי, זה העניין הזה של אומנות פרובינציאלית. אני לא מאמין שקיים דבר כזה, אבל אני בפירוש חושב שהייתה בי את הקרטנות במובן האמיתי של המילה, וזה למעשה הנאיביות מחד והסקרנות מאידך. אני נפלתי למטרופולין הגדולים, לפירנצה, בפריז, מבלי לדעת מה צפוי לי בכלל. והכל בא. זה לא רק האומנות, זה הארכיטקטורה, זה הסאבווי, זה האנשים, זה השפה, זה האוכל. ואומן רגיש לכל הדברים האלה, אתה לא יכול לבוא עם החומוס טחינה ולהישאר בכל מקום. אתה נדבק במה שקורה מסביב. אתה הולך לרואה תיאטרון, אתה שומע אנשים מדברים בשפה אחרת, צלילים אחרים, מנהגים אחרים, וזה נורא משפיע. ואתה באיזשהו מקום צריך את הכמה שנים של ההסתגלות עד שאתה מתחיל ליצור בתוך זה או ללכת עם זה. אני הייתי די קצר רוח בעניינים האלה, וגם היו לי את הבעיות שלי ואני זנחתי כל הדבר, חתכתי מיד, חזרתי ארצה, וזה לא נדבק. בכל אופן מסתבר שדברים כן נדבקו, משום שאחר כך שהגעתי לרומא בפעם השנייה בשביל ללמוד ארכיטקטורה, תרגיל שלא הצליח למזלי הרב, התחלתי לצייר ואז אני יוצאתי הבאתי לידי ביטוי את כל הדברים שאני ראיתי בפריז, התחלתי לראות עם חומרים, עם הבלטות, עם טקסטורות, עם כל מיני דברים שברומא, שבאמת הייתה פרובינציה לעומת פריז, באותם השנים עשו הרבה מאוד רושם, עד כדי כך שאפילו יכולתי לעשות שתי תערוכות יחיד באותם השנים, למרות שהייתי סטודנט.
עכשיו כבר הגענו לדברים האלה, זה עדיין דברים אחרים.
זה עדיין דברים אחרים, זה עדיין עבודות מאוד אגרסיביות, בצבעוניות מאוד מאוד ישירה, כלומר זה היו אדומים, שחורים, לבנים, חומים.
ירוקים.
ופתאום היו כמה ציורים מעודנים מאוד עם עלי זהב, עם איזה ריח ביזנטיני, משום שטיילתי הרבה וראיתי המון. אני אומר לך, הייתי נתון למיליון ואחת השפעות, ונהניתי גם להיות נתון מכל ההשפעות האלה, ואני עד היום נמצא תחת ההשפעה של הדברים שראיתי אז בטיולים באיטליה. ואני חושב שבסופו של דבר הדברים האלה הולידו את מה שאני עושה היום. אבל בדרך הייתה התקופה של 63-65, שהתחילה ברומא ונגמרה בארץ. ואני חושב שהבסיס לתקופה הזו זה אותו, זה המסלול שעשיתי מהדירה שהתגוררתי בה, בוויה דל בבואינו, בשלב יותר מאוחר, עליית קמפו די פיורי, ברומא העתיקה, לאוניברסיטה. אני פשוט עברתי כל יום, פעמיים ולפעמים שלוש או ארבע פעמים ביום, אם הייתי חוזר להפסקת צהריים, על אותם מונומנטים, אותם בניינים, ובאותה ארכיטקטורה ברוק, שנולדה בעיר הזו. רומא זה מולדת הברוק. והדברים נטמעו. ונטמעו ונטמעו ונכנסו. וכשהגעתי לרומא בפעם השנייה, אני כבר לא הייתי, ככה נדמה לי מרחוק, אותו קרטן נאיבי שהייתי בפעם הראשונה, שלא היה לו מושג לקראת מה הוא נופל. לא ידעתי מה הרי מצפה לי בכלל. הפעם כבר ידעתי מה מצפה לי. אני גם קצת דיברתי איטלקית, ואחר כך דיברתי יותר טוב איטלקית, ואני למדתי ושהיתי במחיצתם של חברים מהמקום. וגם היה לי המון זמן ללכת ולראות תמונות במוזיאונים, ולהיכנס יותר ויותר ויותר בפנים. וגם למדתי את הדברים, למדנו תולדות אמנות, למדנו תולדות ארכיטקטורה, והדברים נכנסו ממש חדרו, מכל הכיוונים, זו הייתה מין ספיגה כזו נהדרת, זה עבר דרך האור. וכשזה יצא החוצה, תסתכלי על הציורים, הם עשויים שכבות, 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 ממש נטבחים, נטבחים. אני חושב שיש כאן את העניין הזה של עיר עתיקה, של לא רק בגלל הדימוי המילולי שעיר בנויה משכבות ומרבדים, אלא אתה רואה ברומא מבנים שהתחילו לפני, שבראשית בנייתם לפני 2,000-3,000 שנה, ועל חורבות של פורום יש כנסייה רומנסקית, שעליה נבנתה כנסייה גותית, ועליה נבנתה כנסייה ברוקית, ועם כל החידושים, עם כל התוספות, ואתה יוצא ואתה נמצא ברחוב של המאה ה-19. הערבוביה הזו שבנויה רבדים רבדים, יש בה כנראה קסם מיוחד שעבד עליי, אז למרות שאני לא הרגשתי מה שאני עושה. אחר כך תראה, אני גם למדתי אדריכלות. והשלב שבו הפסקתי את הלימודים היה עדיין השלב של החיפושים והלימוד ההיסטורי של הארכיטקטורה, יותר מאשר הלימוד המעשי. כלומר, אני לא אדריכל, אני לא מסוגל לתכנן בתים. אבל אני למדתי הרבה מאוד על הארכיטקטורה באותם השנים. וכשאתה לומד אדריכלות, אתה עוסק בהיטלים דו-ממדיים שמבנים תלת-ממדיים. ואתה לומד לראות את הווליום כדבר דו-ממדי, ולהבין מתוך דברים דו-ממדיים מה קורה בעצם בחלל. והדברים האלה קיימים כאן בציורים. אני מנסה לחפש איזה מין, איך לומר, מין טריק טכני, והייתי אומר ש... תסתכלי על הציורים שנמצאים בחדר שני, עם צירי הסימטרי, עם צירי הסימטריה, הציר המרכזי לאורך והציר המרכזי לרוחב עם ארבעת הכתמים האלה. אם תקחי למשל מבנה של ברומיני, כנסייה שלו למשל, כן? סן קרלינו עם קוואטרו פונטנה. ותמחצי אותו בעזרת מכבש מלמעלה, מהכיפה, עם כל הסלסולים, למטה, אבל תעשי קווץ' מושלם, מלמעלה עד למטה, אבל שהדברים לא יתפשטו כמו כתם שמן, אלא שכל אחד יחדור בתוך השני, תהיה חדירה טלסקופית כזו, ככה שישארו רק הקונטורים של החלקים הבולטים. דיברתי בסוף?
אני חושב שצריך ללמוד את המשפט. נחזור אותו מהמשפט. ואני רוצה גם את השם של הכנסייה ושל הארכיטקט יפה. ברומיני?
בורומיני.
בורומיני, ושם הכנסייה.
ברומיני זה בעצם האיש... האיש שנתן את ה... תראה, זה מצחיק, הברוק לא נולד עם בן אדם אחד, אתה יכול להגיד שברניני הוא ימציא, לא ימציא, הדברים התרחשו, כן, אני לא מאמין בהמצאות באומנות, זה מצחיק שבן אדם ימציא את הציור הקינטי, כן? אחר כך מסתבר ששלטים בחיפה היו כאלה. אין המצאות באומנות, דבר נולד מתוך דבר, ומגיע בן אדם מסוים ומגבש את הדברים וקורא לילד בשמו. או אולי, אולי זה תפקידם של מבקרי האומנות, אם היו מלאים את תפקידם כהלכה. ובכל אופן, גרתי בעיר שבה הדברים האלה התרחשו. לא על ידי אומן אחד, אלא על ידי הרבה אומנים, וגם על ידי הרבה מאוד אומנים סקונדריים. בסופו של דבר, תמונה של עיר זה לא התמונה של המונומנטים שלה, אלא התמונה האורבנית שלה, ומי עושה את האורבניסטיקה? אותם מדריכלים מליגה ג' וזה עובד וזה משפיע. הדימוי שאני נתתי כאן, איך אני הגעתי לדברים האלה? אני הגעתי באופן לגמרי ספונטני, וזה נולד תוך כדי הרבה מאוד עבודה של שכבות אחד על גבי השני, ותכף נגיע גם לעניין הזה של טקסטורות ופטרנס וכל זה. אבל לאחר מעשה, הרבה שנים לאחר מכן, אני חשבתי איך אני יכול לחפש את הקשר בין העבודות שלי ובין הדברים שאני ראיתי ולמדתי. ואז בא הדימוי הזה של המחבש, לקחת מבנה ברוקי, ולכבוש אותו ככה שכל צורה עליונה נכנסת לתוך הצורה התחתונה, כאילו היא עשויה מתבנית כזו כמו תבניות של בצק, כן? וחודרת לתוך השנייה ומשליחה אותה עד שאתה מגיע לדף שיש לו אפס ווליום, שזה דף הנייר או בד הציור, מה שאתה מקבל זה מה שאני עשיתי. כלומר, מה שקורה שההתפתחות הברוקית היא התפתחות... זה התפתחות במישור, וזה התפתחות במרחב, וזה עובד במקביל בעת ובעונה אחת. אם אתה מסתכל במבט מלמעלה, או בחתך עליון, ground plane, של מבנה ברוקי, יש בו קווים מאוד מאוד פשוטים ויסודיים, ויש התפתחות מאוד מאוד עשירה בפרטים שמסביב. קל וחומר, כאשר אתה מסתכל בחתכים חזיתיים שלו, או בחתכי רוחב, בכל אופן, כאשר יש לך אפשרות לראות את הווליום, או בפרספקטיבה, כמובן, אז הדברים האלה נהיים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר עשירים ומורכבים ככל שאתה עולה למעלה. השיא זה באמת בסנטיבה לספיינצה, למשל עם הספירלה שעולה למעלה.
עוד פעם, את השמות אני צריכה, או שתכתוב לי את זה אחר כך.
תגיד את זה לאן.
השיא, זה בכנסייה של בורומיני, סנט איבו, או סנט איב, אלה ספיינצה.
בסדר.
כאשר הכיפה נגמרת בספירלה שהיא צורה למעשה שלא נגמרת, הרי ספירה. זה כאילו נמשך ונמשך ונמשך לאין סוף. עכשיו, תלי את כל הדברים האלה, תכבשי אותם לאפס, לרצפה, תרדדי אותם, תקבלי ציור שלי. כלומר, זו המחשה מאוד מאוד פרימיטיבית של איך לעשות ציור של דוד שריר מאותם שנים, אבל לא רק כך עשיתי ציורים. וכל הרעיון הזה נולד הרבה מאוד שנים יותר מאוחר, כאשר ניסיתי להבין מה בעצם אני עשיתי. אבל תראי, אני אחר כך עזבתי את העיר וגרתי בקמפניה, והיו מסביב, אני למעשה פעם הראשונה בחיים שלי שגרתי בתוך טבע, ואני עכבר עיר מובהק, ופתאום גרתי באזור שהיו בו מטעים של הפרסמונים, זה לא היה רחוק מרומא, וזה החליף, זה עובר שלכת בלתי רגילה, זה מתחיל מירוק ועובר את כל הצבעים, וזה נגמר באדום סגול, ואז זה נושר. ככה נולד הציור האדום שישנו שם. כלומר, הוא לא נולד, אני לא יכול להגיד לו פריחת האפרסמון, או השלכת של האפרסמון. זה קצת מצחיק לי אפילו לחשוב בצורה כזו. אבל הציור הזה התחיל בגוונים אחרים, זה התחיל, אני חושב, בכלל בכחולים. ורואים את זה מתחת, משום שהשכבות התחתונות קיימות כל הזמן. וככל שהנוף השתנה, גם הציור השתנה. וכנראה, לא התכוונתי לכך, אבל זה ככה קרה, זה נגמר באדומים, עם השלכת, עם סוף השלכת. ובכלל, תראי, בואי נאמר ככה, למה אני כל כך מדבר על הברוק? יכול להיות שזה נקודת המוצא, יכול להיות שזה אחד מהאפשרויות בכדי להגיע לדברים האלה. בוודאי שאי אפשר לקרוא לזה ציור ברוקי, אבל בוודאי שזה מסמן את אותו קו שעובר לאורך כל עבודותיי, וזה התפתחות במסות גדולות, תוך שמירה על... בלי לאבד אף טיפה.
תראה, הציור... פרט,
אף פרט ואף טיפה. תראה, הציורים שלי בדרך כלל מורכבים, וזה בכל השנים היה, ממבנה קומפוזיציוני די יסודי, שאפשר לתפוס ולהקיף אותו כמעט מיד, אבל המבנה הזה בנוי מאין סוף של פרטים קטנים. והסך הכל של הפרטים הקטנים האלה זה בעצם הסדר שבו הם נתונים. ואת הסדר הזה אני קובע. ואני קובע אותו בשרירויות שמשתנות לפי המצב שבו אני נמצא. פעם זה בורומיני, ופעם זה הפרסמון, ופעם זה החרציות בשדה, ופעם זה אבנים של מוזאיקה מפלרמו, או ממקום אחר. ופעם זה טקסטורה של בד, או כל דבר, שיש בו איזשהו סיקוונס מסוים שקוסם לי. ואני יוצר אותו מחדש אחר כך על הבד, או אפילו קליגרפיה.
קליגרפיה נדמה לי דווקא זה מאוד חשוב בעבודות האלה, כי רציתי לשאול אותך על משיכות העת בתחלת ההוא שצריך תיקון.
זה משיכות מכחול.
משיכות מכחול, שנראות כמו משיכות עת, כמו כתיבה כמעט.
זה באמת כך, זה באמת כך. אני עסקתי אז באופן תת מודע לגמרי בדברים שנהפכו שנים יותר מאוחר, בשנים מאוחרות יותר למעשה לסינופסיס, לזרמים שלמים של אמנות. כלומר, הרבה מאוד אמנים, למשל, ג'ורג'י שמש, עסק הרבה מאוד בכתיבה, כתיבה אוטומטית, שהפכה, שעצם הכתיבה, עצם תהליך הכתיבה, נהפך למלאכת ציור. ואני השתמשתי בזה כאן כאחת האפשרויות. תראה, הדברים הם כביכול, אם את מסתכלת על הציורים, יש משהו שמרגע ראשון מאחד אותם ביחד, יש צבעוניות מאוד מאוד מורפקת, מין צבעוניות אקוומרינית כזו של ירק רכים, כחולים, סגולים, זה הכל מין גווני ים כאלה, ואני עד היום לא מבין איך אני הגעתי לזה, הרי זה כל, מבחינה הזו, הרי היום אני מפוצץ צבעים, ואז אני כל כך מיטנתי את ה... שמתי סגול ותכף שמתי עליו קצת חום, שלא יהיה יותר מדי סגול, או שמתי כחול אולטרמרין ותכף שטפתי אותו בשחור שקוף, כן? ואם זה בצבץ, זה בצבץ כמו אבל מוזייקה, ביזנטינית שיוצאת מתוך הטיח שעוטף אותה. היום הדברים, היום הצבעוניות היא, אני מרשה לעצמי הרבה יותר, כן? ואני עובד גם על גם הצבעוניות, הצבעונית הרבה הרבה יותר חריפה, עם הרבה יותר אפשרויות. והתענוג שיש לי מזה הוא הרבה יותר חריף מאשר התענוג שהיה לי אז, שהיה תענוג נזירי, כמעט מזוכיסטי לעשות את הדברים האלה. משום שבשבילי לעבוד בשלושה ארבעה צבעים בציור, זה מזוכיזם.
אז למה, איך אתה מסביר שעשית את זה?
משום שאני הייתי בתקופה של לחץ בכלל. תראי, אני הייתי לבד, הייתי סטודנט, הייתי חייתי בתנאים של סטודנט, הייתי רחוק מהם וכל מה שקרוב אליי, וחשתי ניכור עצום לסביבה הזו. תראי, אני בכל אופן, היה לי נורא טוב שם, אני ראיתי דברים נהדרים שמפרים אותי עד היום, ובאיזשהו מקום אני הרגשתי כל הזמן את הזרות והניכור, ידעתי שזה לא ביתי, ידעתי שאני לא אחיה שם, מה שלא יהיה, אני לא אחיה שם. כן, ותוסיף לזה מיליון ואחד בעיות שיש לכל מתבגר באותם השנים.
זה לא האווירה האומנותית שהייתה אז באיטליה שהשפיעה בעניין הזה של ריסון הצבע. כי אתה אומר שבאת מצבע רועש פה, הדברים האגרסיביים היו מאוד צעקניים, בפריז עבדו בחומר, ואתה עבדת באופן נזירי וכל כך מעודן.
זה לא ככה, תראי, את אומרת אווירה אמנותית באיטליה, אם הייתה כזו היא לא הגיעה אליי, אני הייתי לגמרי מנותק שם, אני הייתי סטודנט לארכיטקטורה, לא הכרתי את החוגים האמנותיים באיטליה, מעט מאוד ראיתי את הרוחות, האמת היא שגם לא הייתה פעילות אמנותית יוצאת מן הכלל מעניינת, אז רק הוקמה המלבורו, הסניף הרומאי של המלבורו, ונוצר איזשהו מרכז מסוים מסביב לאומנים הקונקרטיים האיטלקיים, שגם כן ישבו בפריז, בורי ישב בפריז אז באותה תקופה, סן תומאזו, אני יודע איפה ישב. בכל אופן, לא היה לי קשר עם הדברים האלה. האיטלקים זה לא עם שקונה תמונות, זה לא עם שמבקר בגלריות. הגלריות, המעטות הטובות שהיו ברומא, עבדו עם סנובה מאוד מאוד מצומצמת. זה היה מאוד דומה לתל אביב מבחינה זו. הסיכויים להצליח בתור צייר באיטליה אז, בתור זר לא היה לך שום סיכוי, ובתור איטלקי, גם כן רק אם נסעת לפריז. זה היה כמעט הסיכוי היחידי. ועובדה, יש הרבה מאוד עד היום, אותו אמן האיטלקי שמציג היום במוזיאון ישראל, איך קוראים לו?
אדמי,
אני בטוח, הוא פחות או יותר בן גילי, אני בטוח שבאותם שנים הוא עזב את איטליה גם הגיע לפריז. הם אמרו אז, אם היית פוגש אמן איטלקי, הוא היה אומר, אין לו מה לעשות ברומא, אין לו מה לעשות במילאנו אולי, למרות הביאנלו ולמרות כל האוספים העצומים שהיו. אבל לי היה המון מה לעשות שם, משום שאני הייתי זר, אני באתי לשם, באתי לראות את זה. הם נולדו בתוך הדברים האלה. תראי, למדו איתי באוניברסיטה, למדו איתי איטלקים, שגמרו ליצ'או ארטיסטיקו, כן? גימנזיה, תיכון אמנותי. אני גמרתי שתי תערוכות בצ'מרינסקי, כן? הייתי מבוגר והם גמרתי צבא, חשבתי שאני מי יודע מה. מה זאת אומרת? אני ארטיסטה, והם כולם סטודנטי. מה שקרה, שהסטודנטי האלה ידעו להחזיק את העיפרון ולרשום הרבה יותר טוב ממני. תראי, למעשה לא הייתה לי שום השכלה אמנותית פורמלית. אני למדתי 3 חודשים עם יוחנן סימון ו3 חודשים עם פלדי, וחצי שנה שברחתי מהמכון, למעשה לא למדתי שם בכלל. כן, אני רק כל הזמן רטנתי נגד שטרייכמן וסטבנסקי על זה שהוא מלכלך לי את הבדים, וראינו פחם, ברגע מסוים נמאס לי וקמתי והלכתי.
אתה רואה את עצמך כאוטודידקט
בעצם? לחלוטין, לחלוטין. אני רואה את עצמי כאוטודידקט עם שני אנשים שהיו מאוד טובים אליי בראשית דרכי. אבל אני חושב שהחשיבות של פלדי וסימון הייתה בכך שבודדו אותי להבין ולהרגיש שאני צייר.
כן.
תראה, אני לא רוצה יותר מדי להרחיב את הדיבור.
כן, לא, לא, ברור.
בכל אופן, דיברנו קודם על על הארכיטקטורה, ודיברנו על כל מיני דברים אחרים. עכשיו, הדברים האלה, החיפוש שלי אחרי טקסטורות, אחרי פטרנס, זה למעשה חיפוש אחרי שכבות. אם תסתכלי טוב על הציורים, בדרך כלל אני עובד, הייתי עובד עם איזשהו חומר אטום ואחר כך עובד עם חומרים שקופים, ועוד פעם חומרים אטומים ועוד פעם חומרים שקופים. עד עוד או שהייתי מגיע לשכבה שהייתה כבר כל כך אטומה שלא היה מה לעשות, או שהייתי מחסה או שהייתי מחסל, או שהייתי מעמיד אותה בניגוד לשכבה לגמרי לגמרי פתוחה, לגמרי לגמרי חופשית או לבנה או בהירה. בכל אופן היה תמיד חיפוש של מרקמים, של שכבות, של היטלים, אחד מעל השני, אחד בתוך השני. זה בא לידי ביטוי באמצעים שהם היו תערובת של אמצעים גרפיים ואמצעים כתמיים. גרפיים מבחינה הזו של קו, כן? יש טקסטורות מסוימות שהן כמו רצף, אם למשל תסביר על זה, רצף כן, של קווקווים מקבילים.
כן, 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 כן.
שעל ידי הטיה קלה של של הכיוון יוצרות פתאום שינוי בזרימה וכתוצאה מזה גם בכל הדינמיקה של העניין. תוסיפי לזה את העובדה שהצורות הבסיסיות הן מאוד מאוד פשוטות וכמעט סימטריות. תחיל למשל את זה, כן? כך, בתוך אותו מערך של צורות בסיסיות פשוטות, קיים מין אלמנט צירקולרי שחוזר על עצמו גם בקווים מקבילים וגם בעיגולים מקבילים, שהולכים אחד על יד השני, אחד מעל השני. עכשיו אם תסתכלי טוב, את תראי שמתחת לשכבות העליונות האלה של הרשתות העליונות הצירקולריות, קיימות מתחת עוד כמה וכמה וכמה פעמים. כלומר, עבדתי למעשה מבלי שידעתי בטכניקה של טמפרה, עם אותו לבן אק טמפרה וגלזורות שקופות שהם כאן עשו באקוורל. וכאשר הגעתי למצב מסוים של אטימות כמו כאן, הייתי חוזר עוד פעם עם הלבן וכדומה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ורחיצות וזה הייתה גם כן התעסקות בחומר שהייתה נורא חשובה לי, משום שאני תוך כדי ההתעסקות בחומר וההרמה של שכבות על גבי שכבות, הייתה לי הרגשה שאני בונה, למרות שאני עבדתי שטוח. זו הייתה בנייה, ממש בנייה. בדברים אחרים, אני עבדתי בפירוש בדברים האלה, יש כאן קשר אל מוזאיקות. לא רק בגלל זה שזה עשוי מאלמנטים קטנים של מוזאיקה.
אז זה
עבדת
במשך 2 שנים לפי החתונה?
כן, כן, כן. כלומר, לא עבדתי רצוף, שהתחלתי והפסקתי וחזרתי לזה, כן. אגב, הדברים האלה לקחו בדרך כלל הרבה מאוד זמן עד שהגיעו לידי. מעולם זה לא היה ספונטני. מעולם זה, התחלה אולי כן. כן, גם אין לי שום רעיון ברור לקומפוזיציה, ואף פעם לא לקומפוזיציה צבעונית כאשר אני עובד. בזה אין שום הבדל בין אז ובין היום. אני מכין ציור היום, אין לי מושג מה יקרה מבחינת צבע בו. אבל כאן הגישה של המוזאיקה זה בעצם לא האבנים הצבעוניות שלהם אתה עושה, אלא הפוגות שבין האבנים. זה מה שבעצם עושה את המוזאיקה. משום שהאבן עצמה, אתה יכול גם לשים חורים. החורים יעבדו כמו מוזאיקה. מה שיעבוד זה הדבק שמדביק אותם מסביב, או הפוגות, כמו שקוראים להם. וכאן הפוגות הן מה שקובעות, משום שהאבן היא למעשה לבנה. אבל הצבעוניות עברה אל הפוגות. הדינמיקה היא מה שקורה בין האבנים לבין עצמם. יכול להיות שזה ממוזאיקות ביזנטיניות, אני לא כל כך איש טבע, ככה שאני לא יכול להגיד שזה בחלוקי נחל.
כן.
משום שאני לא איש טבע, כן? אולי לצערי, אבל זהו זה. אבל בלי כל ספק שהאטריום של סנמרקו מאוד השפיע עליי, וקפלה פלטינום בפלרמו מאוד מאוד השפיע עליי, הרבה יותר ממה שחלוקי נחל. יש גם את העניין הזה לעבוד עם חומר שהוא כל כך ראשוני ולסדר אותו. זה כל כך חשוב בשבילי אז, וגם היום, אם כי היום זה עובד בצורה אחרת, זה כל כך חשוב היה לקחת דברים שהם במצב של התהוות, כמו כתיבה, כמו משיכות מכחול אינסופיות, כמו ריתמוס של קפקבים, או כמו אבנים.
פה אני רוצה לשאול את השאלה.
או כמו גירודים, למשל תראה את העבודה הזו. אני... רק שנייה, יש כאן עניין של גירודים, של משחקי טקסטורה בין יער ובין פנדה, או בין שמן ובין אמולזיה ובין מים ובין שמן. אחר כך הדברים האלה השתנו ועברו טרנספורמציה נוספת, וכאן כבר נכנס, חודרים אלמנטים חיצוניים שמגיעים לידי ביטוי יותר בדברים האלה, ואז גם אני הפסקתי.
זה כבר תל אביב?
זה כבר הסיום.
65 חזרת או
64 חזרת? לא, אני חזרתי ב-63. בסוף 63 אני חזרתי, והעבודות האחרונות עשיתי כבר בתל אביב. זו למעשה העבודה שנעשתה כולה בתל אביב. אם כי, בואי אולי אני מתקרב רגע. את שומעת מה שבאת?
כן, כן. יש
לך
פה גם עוד
שקע
אחר.
כן, אני יכולה להביא לי.
תראי, זה
עובד. בעבודה הזו, אם את מסתכלת בתור, למעשה זה מערך של שני כתמים, שתי חביתות גדולות כאלה. עכשיו מה שקורה, שהציר שמחבר אותם, אם קיים קו שמפריד ביניהם, הוא לא קיים, אבל אם קיים, זה בערך כתוצאה מההשתפלות בחלק העליון ובחלק התחתון, יש בו אלכסון מסוים ביחס לפורמט של התמונה. וזה למעשה הבסיס של כל הדינמיקה של התמונה. משום שאם תסתכלי עליו, יש לו סקוונציות שחוזרות עליו כל הזמן, זה כמעט מבנה מוזיקלי. זה כל הזמן מכפיל את עצמו, פעם בכיוון אחד ופעם בכיוון נגדי שלו. עכשיו, מה שקורה כאן מתחת, הדבר ראשון, יש כאן מתחת תמונה אחרת. אני הרבה מאוד הייתי מכסה תמונה על גבי תמונה. יש כאן מערך קווי תחתון, את רואה את הכהה הזה, שמתחתיו יש עוד דברים שכבר אי אפשר לראות אותם. אחר כך יש מערך קווי עליון בגוונים בהירים, ורחיצות בעזרת גלזורות, במקומות אטומים שקיבלו עוד פעם.
לא, איכות סיטי סיפר, איכות דבור סיספר. זה לא זרוקותי מנה?
בדים מאוד מאוד מחוספסים, דבר שאני לא עושה אותו היום. כאן למשל, את רואה את הדבר הזה? כן. זה הבלטה בעזרת צבע יבש מטקסטורה תחתית שהייתה התמונה שמתחת לציור. ובסך הכל הצבעוניות, אני כל כך פחדתי אז מצבעוניות חריפה, שאם היה לי אדום, הוא תכף כוסה, ונשארו ממנו רק זיקים קטנים, כמו כאן, או כמו כאן. והסגול הוא כל הזמן בגלזורות עליונות של שחור ושל חום, או ברגע מסוים, בכל אופן זה היה נראה לי קצת בהיר מדי, התחלתי עליו לכתוב. זה בסך הכל, אם הייתי יכולה לקחת נניח שדה, עם הרבה מאוד עצים, עם הרבה מאוד, עם כל מיני, כל מה שצומח בו, ולעשות נניח בגובה של 2 מטר חתך, ולצלם את כל מה שאתה רואה, ואחר כך לרדת עוד 50 סנטימטר, ולעשות עוד חתך, ואחר כך עוד 50 סנטימטר, ואת כל החתכים האלה, שמשתנים כמובן, לפי הגובה שאתה חותך, להרכיב אותם אחד על גבי השני, אתה היית מקבל את ציור שלי. נתתי לך שתי סכמות איך להגיע לציור שלי.
נכון, אני אנסה. אבל דוד, יש שני דברים שאני מאוד מרגישה בציורים האלה, יכול להיות שאני משליחה מעצמי, ויכול להיות שזה קיים, ואני, וזה מסקרן אותי מאוד. אני מרגישה מוזיקה, וזה עכשיו הגעת, ובעיקר בעבודות באמת מהזמן הזה, ואני מרגישה מזרח, מאוד מאוד.
זה אחד מהקשרים שיש לי, זה שייך לקשרים החיצוניים עם הדברים שאני עושה היום.
לא היום, לא היום. המזרח אני רואה אותו דווקא פה.
כן, אני אומר, וזה קיים. היות המזרחיות בעבודות שלי, מזרחיות, מה זה מזרחיות? בכל אופן, מה שנקרא מזרחי בשפה פופולרית, כלומר מאוד צבעוני, מאוד צפוף, מאוד רומם מאדם, מאוד גדוש, כן? שקיים במובהק בעבודות שלי היום, קיים היה גם אז, ואני שמח שאת רואה את זה.
אני מאוד בולט לי, ואתה לא נתת לי לדבר שעה שלמה, וזה מעניין אותי. וזה מעניין אותי מאוד מאוד, מפני שאתה לא ממשפחה ספרדית, ואתה לא ממשפחה תימנית, ואתה בן עיר ולא בן טבע, והסברת את כל האמת כל כך יפה, ואת המזרח אני רואה פה בקליגרפיה, ואני רואה אותה פה בהחלט בפירוש, וזה דברים שהיום רואים לפעמים אצל אומנים איראנים או אומנים אחרים שמשתמשים. בפריז רק עכשיו ראיתי תערוכה של אומן איראני שיש אצלו היום בגלריה סטדלר בפריז, גלריה מצוינת, בדים רק עם הכתיבה, כמו שאמרת.
כן.
אם תבודד את הכתיבה,
כן,
שקיימת כאן בעבודה של 64,
כן.
זאת העבודה של הבחור האיראני שראיתי במקרה בפריז, ונורא שימח אותי לראות את זה, כי זה נורא מעניין אותי באמנות בארץ. הקשר עם המזרח.
אני חושב שאני מעולם לא ראיתי אומנים מוסלמים או פרסיים שעמדה על רמה. אני אגיד לך באמת, אני דווקא חיפשתי אותם באירופה.
אני ראיתי עכשיו במקרה בחור מטהרן, ואני לא יודעת את שמו, ועבודות יפהפיות, מושתתות על הכתיבה הקליגרפית הזאת. ואני רוצה, וזה מעניין אותי נורא אצלך, אם זה היה מודע, אם זה לא מודע, איך אתה מסביר את זה, אם אתה מודע לזה בכלל.
אני לא יודע, אני אז בוודאי שלא הייתי מודע לדברים, משום שאז אני הייתי מכונס לגמרי בתוך עצמי, ישרתי ועשיתי את הדברים, ואני לא אז ולא עכשיו מסוגל לתת לעצמי דין וחשבון אנליטי למה אני עושה את הדברים ואיך אני עושה את הדברים. אני יכול במרחק של כמה שנים טובות, כמו שהיום אני לגבי השנים ההן, לומר, הדברים האלה נולדו מתוך, נאמר, הברוק, או מתוך הנוף החד פעמי שחייתי בתוכו באותן השנים. אבל בסופו של דבר זה נולד מתוכי, ומה זה חשוב אם הייתי אז תחת ההשפעה של ברומיני, או תחת ההשפעה של הצי הפרסימון. זה נולד מתוכי, וזה היה בדיוק המחנה, בדיוק נגד מהנקודה, זה המחנה המשותף בין מה שאני עשיתי תמיד, ומה שהביתי.
ציורי הילדים במוזיאון ראינו את זה
כאן. ציורי הילדים, איילה גורדון הייתה כאן בבית, כן. והיא אמרה לי את הדבר שהכי הדהים אותי, שמכל האומנים שהיא ראתה, היחידי שיש קשר ישיר בין עבודותיו דהיום לבין עבודות הילדות שלו, זה אני. וזה נכון, זה בפירוש כך. אתה צריך להיות עיוור, חרש, שוטה וקטן, בכדי לא להרגיש את הדבר הזה. כלומר, כל אותם אלה שבאים אליי ואומרים שאני עושה דברים, בגלל כל מיני סיבות, מלבד הסיבות האמנותיות, הרי זה בדיחה, זה צחוק, אני עושה את הדברים שהם טבעיים לי לעשות. באותם השנים הדברים האלה קיבלו עקב כל מיני נסיבות, הפנמה. היום הם נמצאים במצב של אקסטרוורציה, זה הכל. זה למעשה כל הניגוד.